פרשת ואירא. היא בעצם ההמשך הישיר של סופה של הפרשה הקודמת. כך רש"י על הדיבור הראשון, על הפסוק הפותח את הפרשה: וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. פתיחה מוזרה, מסורבלת. היא מוזרה מפני שאנחנו מכירים וידבר אלוקים אל משה, אנחנו מכירים ויאמר השם אל משה, אבל וידבר אלוקים, כך הוא נקרא בתחילת הפסוק, ואחר כך עוברים מוידבר לויומר, ואחר כך מאלוקים לשם י"ק ו"ק, שם השם, שם הוויה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא השם המפורש. ובעצם הכל לכאורה רק הקדמה להמשך. ההמשך ידוע: ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי. ואז העיקר: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. זאת הארץ שתהיה לכם מורשה, אני השם. בעצם הפתיחה היא לכאורה אינה בת משמעות אם לא נחבר אותה מיד לסיומה של הפרשה הקודמת. על הפתיחה הזאת מאיר רש"י על הפסוק במקור מספר 2: וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט. אלוהים, מידת הדין. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, והשם מידת הרחמים. וגם דיבור מול אמירה הוא לשון קשה מול לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, זו לשון רכה. וידבר אלוקים, ולכן לא אליו אלא אל השם משה. ויאמר אליו אני השם. האמירה מרככת את הלשון, ואז הפנייה היא בשם מידת הרחמים, בשם הוויה. ולמה פתח איתו בלשון הזאת: דיבר איתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר למה הראות על העם הזה. אם כן, כל תחילתה של הפרשה בנויה על סופה של הפרשה הקודמת, וגם אם נקבל דעות פרשנים אחרות, הרי ברור שדברי האלוקים כאן הם בעצם סיומה של התשובה שהוא נותן לשאלות ששואל משה בסוף הפרשה הקודמת. על כן, כדי לעיין בתחילתה של הפרשה ובמסר הזה שנשמע בעצם רק קידומת, אני השם, והוא אולי מסר שבא לברר את כל הגאולה הזאת ממצרים, אנחנו חייבים לפתוח בסופה של הפרשה הקודמת. הפסוקים מפרק ה' מובאים במקור מספר 3. שם עוסקת פרשה שלמה בניסיון הדיפלומטי הראשון, הגדול והכושל, של משה ואהרון לנסות להוציא מפרעו, לא יציאה ממצרים אפילו, אלא רק 3 ימים למדבר ללכת ולעבוד את השם אלוהים. הניסיון הזה מתחיל בלי מכות, לא בדם ולא בצפרדע ולא בכינים, אלא השם אלוקי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך 3 ימים במדבר, ואנחנו רוצים לזבוח להשם אלוקי. פרעה דוחה את ההצעה בצורה קשה. ההצעה יוצרת התמרמרות מצידו של פרעה, והוא מכביד את העבודה. תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקי. אם עד עכשיו היו האנשים העבדים מקבלים את התבן ואת הלבינים ומהם מתחילים לעבוד, עכשיו הם גם יצטרכו לעשות עבודות יזומות. לבינים אומרים לנו אסור, תבן לא ניתן לעבדיך, קוששו עצים, כל הפרטים הראשונים גם את זה הם צריכים לעשות. מתחיל להיות מצב מאוד קשה בקרב ישראל, ויוקו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום. הביטוי הזה, שוטרי בני ישראל, המופיע פה בפעם הראשונה ליד נוגסי פרעה, מתאר לנו מחזות שהדורות האחרונים שלנו ידעו לחזות. לא מצא פרעה דרך לענות את ישראל יותר מלקחת את אנשי ישראל עצמם ולהיות השוטרים לבירור העבודה. ושוטרי בני ישראל מוקים כאשר הם לא מקפידים עד הסוף לענות את ישראל שמתחתיהם. וכל המצב הזה הוא תוצר של הניסיון הדיפלומטי של משה ואהרון, שבאים אל פרעה ואומרים לו, לך נזבחה להשם אלוקים. ממילא אך טבעית היא התופעה שמתרחשת מיד בהמשך בפסוק כ' בפרק ה'. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. המצב קודם היה הרבה יותר טוב. טענה קשה. ואי אפשר לשפוט את העם על הטענה שהוא טוען. הקושי בדברים הוא בתגובה של משה. משה רבינו בעצם אמור עכשיו בפעם הראשונה להתייחס לעם במצב קשה. הוא בא אליהם, בישר את בשורת הגאולה, הבטיח שבסוף יהיה בסדר, ורכש את אמונם של העם הרבה מעבר למה שהוא ציפה. ויאמן העם, ויקדו, וישתחוו. עכשיו הוא נתקל בפעם הראשונה במבחן אמיתי של מנהיג. ובמקום לקחת את העם ולהרגיע אותו, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו את הדברים הקשים הבאים. וישוב משה אל השם. בתוך כדי קריאה הייתי רוצה שנשים לב להשתנות שמות השם בפסוקים. וישוב משה אל השם. הוא מופיע פה בשם המפורש. יודקי ובקי. ויומר, אנחנו נוהגים לקרוא את זה שוב השם, אבל הכתוב פה הוא א' ד' נ' י'. זה לא השם המפורש. זהו שם אדון. וישוב משה אל השם ויאמר, אדנות, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתם? ומיד באתי אל פרעה לדבר בשמך, והמילה הזאת לדבר בשמך, אל נתרגם אותה בפשטות, לדבר בשם מה ששלחת אותי. פרק שלם עסקנו בשאלה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. פרקים שלמים נצטרך פרעה להבין ממשה מה פירושו של שם השם. בזאת תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם. ופרעה שישאל מי השם אשר אשמע בקולו. לא ידעתי את השם, והנה באתי לדבר בשמך, והצל לא הצלת את עמך. מאז הירה לעם הזה והצל לא יצל. והקדוש ברוך הוא עונה, יאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ועוד לפני שננסה לשאול שאלות על משה, נדמה שאין כאן תשובה לשאלה שמשה שאל. משה שאל שאלה שאולי היא לא לגיטימית, אז שיגידו לו שהשאלה היא לא שאלה. אבל משה שאל, ריבונו של עולם, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, בפועל נהיה יותר רע. הוא מדבר על העבר עד עכשיו. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אתה תראה אשר אעשה לפרעה. כדאי לשים לב, השאלה היא מאז. הצל לא הצלת, הירה. כל השאלה היא לשון עבר. התשובה כולה היא לשון הווה ועתיד. אני לא אמרתי אף פעם שאני לא מאמין שבסוף הם ינצלו. אני רק אמרתי שעד עכשיו הירה על העם הזה. ואני שואל, למה הריאות על העם הזה? ועל השאלה אין תשובה. חוץ מהתשובה, יהיה בסדר. אבל זאת לא הייתה השאלה. אני מאמין גדול, אני יודע שיהיה בסדר. אני רק שואל, למה הריאות? ואז בא המשך, שהוא לפי רש"י המשך נוזף, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. ואם יורשה פה להוסיף, לא רק אל תגיד לי למה הריאות, איך פנית אליי בפסוק כף ב', וישוב משה אל השם ויאמר, א' ד' נ' י', למה הריאות? אתה לא צריך לקרוא לי בשם הזה, אתה צריך לקרוא לי בשם אחר לגמרי, אני השם. ואם היית קורא לי בשם השם, אולי היית מבין משהו שאתה לא הבנת, ולכן קראת לי בשם אדנות ולא בשם המפורש. ננסה מיד להבין את זה. הוא מתחיל לספר לו עכשיו על העבר ועל ההווה ועל העתיד. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקים אותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. בעברית אחרת, אתה צודק, הריאותי לעם הזה. אבל זה חלק מתוכנית. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. חוזר על עצמו שלוש פעמים. וכל כך מופלא שהפרשה הזו שבה חוזר על עצמו הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים, פעם למשה ופעמיים באמירה לבני ישראל, אני יודקי ובקי, הפרשה הזאת נאמרת למשה ששב אל השם יודקי ובקי ודיבר אל האדון א' ד' נ' י'. אולי לפני שנתייחס לתשובת השם, ננסה אולי לתהות קצת על מעשהו של משה. משה רבינו נתקל בפעם הראשונה בפגישה דיפלומטית עם פרעה. זה בעצם הביצוע הראשון שאנחנו פוגשים בשליחות הארוכה. כל כך מהר נשברים? אז נכשל. פעם ראשונה היה כישלון. באמת חשבת שהעסק ילך מיד? ולא רק זה, כי כשמנהיג צריך לפעול, הוא צריך ערך רוח גדול. אבל משה רבינו קיבל בתרחיש, בתסריט הראשון, את המידע שאתם תלכו אל פרעה ואני אחזק את ליבו וזה לא יצליח. זה הרי נאמר לו מראש. אז על מה המשבר? אז למה הריאות על העם הזה? מה קרה? הרי אמרתי לך שמתחילים עכשיו במהלך, ואמרתי לך שאני אחזק את ליבו, ואמרתי לך שיצטרכו להיות מכות, וביד חזקה הוא ישלחם מארצו. אז ידעת שיצטרכו יד חזקה. אז למה השבר הגדול הזה? אז נכון, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו משפט על שאמר למה הריאות. אבל אני רוצה לשאול, מהי אהבה אמינה, מהי הסברה, מהו הרעיון של משה, למה זה קורה לו? והאמת היא שבשאלה הזו שותפים כל הפרשנים. כל הפרשנים זוכרים היטב שמתחילת הדרך יודע משה שהדרך הזאת יהיה קשה, אבל כבר בפעם הראשונה שהיא קשה, הוא כאילו נופל, ניגש אל הקדוש ברוך הוא ואומר למה הריאות. נוסח את השאלה הרמב"ן בצורה ברורה, במקור מספר 5. למה הריאות? אחרי הודיע אלוהים את משה פעמיים, שלא ייתן אותם מלך מצרים להלוך. הרי הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה מראש. עוד בסנה, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אחרי הודיע אלוהים את משה פעמיים שלא ייתן אותם מלך מצרים להלוך. מדוע יתרעם? הוא הרי יודע את התוכנית. ואמר רבי אברהם כי חשב משה כי מעט דיברו אל פרעה בשליחות השם יקל מעליהם ויחל האלוקים להצילם. והנה פרעה הכביד והריע, וזה טעם למה הרי אותה, כי זה הפך מה שאמרת לי ראו ראיתי את עוני עמי. אבן עזרא תראה, משה רבינו ידע שזה לא ילך מיד, אבל הוא לא ידע שיהיו נסיגות, הוא לא ידע שיהיה יותר קשה. והרמב"ן והראשונים האחרים דוחים את הפירוש של אבן עזרא מאוד. זאת גדולתו, זה אורך הרוח של משה רבינו. אני מוכן לקבל שהעסק לא ילך כל כך מהר, אבל אין לי כוח לנסיגות בהיסטוריה היהודית קצת. לנו יש כוח. משה רבינו, בפעם הראשונה שהעסק לא מצליח כמו שהוא תכנן, למה הרי אותה? אז מציע הרמב"ן הצעה משלו אחרי שהוא דוחה את הפירוש הזה. וייתכן, אני ממשיך ברמב"ן, שהיו בזה המעשה שסיפר הכתוב ימים רבים. אנחנו קוראים את זה בפסוק אחד, אבל אולי היו ימים רבים. ויום אחרי יום רואה הקדוש ברוך הוא משה את שוטרי בני ישראל מוכים. והטרגדיות האלה, כי כאשר הוכו שוטרי בני ישראל עמדו ימים עד שדיברו עם פרעה עצמו ואמרו לו למה תעשה כל עבדיך. וזה ברור שהיו הרבה ימים, אומר הרמב"ן, כי הרי אין ברשות כל אדם לבוא בהיכל המלך פנימה ולדבר אליו פנים בפנים. אז כנראה עבר הרבה זמן ובירוקרטיה והם הגיעו לפרעה, וימים רבים הם מוכים דבר יום ביומו. והנה סבלו עמלם ולחצם ימים רבים, והיו באים עד לפני שער המלך, עד שנשמעה צעקתם לפני המלך, וציווה שיבואו לפניו וידברו עמו. והרמב"ן ממשיך בזה בדבריו, ומסקנת הפירוש הזה היא, זה לא היה יום אחד, לא יומיים. שרבינו אומר למה הרי אותה אחרי ימים רבים של סבל. אבל זה עדיין לא תרץ. אמרתי לך כמה ימים זה ייקח. אתה עומד עם סטופר במהלך הגאולה. מתי זה יתרחש? אמרתי לך ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אמרתי לך מראש. מה הטענה? הרמב"ן מציע אפשרויות נוספות, וכתוב לפנינו מופיעה אחת, מקוצר הזמן לא ניכנס. רבינו חננאל מציע דרך אחרת, מעניינת מאוד, אבל מנוגדת לתפיסה שמשה עובר פה בעבר שאסור לעשות אותו. רבינו חננאל טוען כאן טענה אחרת לגמרי, במקור מספר 6. למה הראות על העם הזה? אין זה לשון תלונה והתחת דברים. בניגוד לרמב"ן, לאבן עזרא, לרש"י, שדיבר איתו משפט על שהטיח דברים. אין זה לשון תלונה. אבל הוא לשון שאלה. דברי רבינו חננאל הם נפלאים בתחילתה של ההיסטוריה, של הגאולה הראשונה. כי שאל משה לפני הקדוש ברוך הוא, המידה הזאת, למה? כלומר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שהיה רואה לישראל בשעבוד גדול ועצום ובצרות רבות. ולמצרים, הרשעים, הכופרים, היה רואה הצלחה ושלווה. ועל זה הוא שאל, למה? ועל זה באה התשובה, וכן בכאן הייתה תשובת הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. יאמר, הייסורים האלה לישראל אינו אלא לכפול שכר על שכרם. זהו, אתה תראה. תתחיל, ותראה מה זה ייצור בהמשך. וההצלחה והשלווה לפרעה אינו אלא לכפול עונש על עונשו. זהו אשר אעשה לפרעה. כלומר, כבר הכנתי לו המקום. ומפני זה היה הסיבה מאיתי שתכבד עליהם העבודה מיום ששלחתיך, כדי לכפול עונש על עונשם, ולהגביר ולהאדיר שכר לישראל שהם עומדים באותם ייסורים וסובלים אותם באהבה. פירוש יפה מאוד של הרך, אבל אז הוא מוציא את זה לגמרי מההקשר של הסבל האחרון. זו שאלה פילוסופית. ריבונו של עולם, למה דרך רשעים צלחה? למה צדיק ורע לא רשע וטוב? ותשובת השם, בשביל תשובה לשאלה הזאת צריך להסתכל במכלול. תראה קדימה, ותראה אשר אעשה לפרעה, ותראה אשר אעשה להבדיל לישראל. אבל פשוטם של דברים הוא באמת שמשה כן מתלונן. כי הרי הוא מדבר על דבר ספציפי. הוא לא מדבר על הרעיון הפילוסופי של צדיק ורע לו. הוא אומר מפורש, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, על זה אני מדבר. על ויוכו שוטרי בני ישראל, על תבן לא ניתן לעבדיך. זו לא שאלה רעיונית כללית. חז"ל, ברוב המדרשים, ראו כאן בדברים של משה דברים קשים מאוד. באחד אולי הקשה שבהם, במקור מספר 7, מופיעים הדברים הבאים. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם אל יצחק וכו'. והמדרש כדרכו מצטט פסוק מן הכתובים ודורש אותו על הקשרו בתורה. הדהו בכתיב ופניתי אני לראות חוכמה והולילות וסכלות. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. פסוק קשה. הפסוק הזה נאמר, כך חז"ל, על שלמה ועל משה. על שלמה דילגתי פה בצילום, אבל אני אומר על פה. על שלמה שאמר אמנם כתוב בתורה לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אבל אני יכול להיות מחוסן. אני ארבה ולא אסור. אבל ויהי בעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו. אמר כל חוכמה ודעת שלך של הוללות ושכלות הם. דברים קשים. אבל לגבי שלמה, המקרא עצמו מספר איך הכל הופך להיות בסוף באמת שלילי. על מי עוד נאמר המקרא הזה? על משה רבינו. ההשוואה הזאת היא נוראית ונראה מיד איך. כיצד נאמר על משה? לפי שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה שלא יניח אותם פרעו לילך. והמדרש חוזר על השאלה שהצבנו בהתחלה. שנאמר ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ואני אחזק את ליבו. אז אתה יודע את זה. ומשה לא שמר את הדבר הזה. שמר בעברית, מדרשית ודאי, פירושו המתין. חיכה, התעבר בסבלנות. באותה אגדה בתחילת מסכת ברכות נכנס רבי יוסי לחורבה ואליהו שומר על הפתח, ממתין לו. יעקב שומע את החלומות ואביו שמר את הדבר, ממתין. משה לא שמר את הדבר, זאת אומרת תלונה קשה, איבד את הסבלנות כל כך מהר, אלא בא להתחכם על גזירתו של הקדוש ברוך הוא, והתחיל אומר השם למה הראות על העם הזה, התחיל לדון לפניו. ועל זה נאמר קשה לומר את הדברים, ואלמלא הם כתובים אי אפשר לומר, עכשיו שהם כתובים גם קשה. על זה נאמר בפסוק בקהלת שאותה חוכמה ודעת של משה, של הוללות ושכלות היו. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך? וכי מה היה לו להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא את אשר כבר עשה הוא? מה שכבר גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו בעבור לעשות לו דין, תחת אשר העביד דם בעבודה קשה? ועל זה, על דבר זה, ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. הדאוד הכתיבה ידבר אלוקים אל משה. אפשר אגב לראות כאן את סדר העבודה של רשי. יכול מאוד להיות שזה היה מקורו של רשי. אבל רשי עידן את דברי המדרש. לא ביקשה מידת הדין לפגוע, אלא דיבר איתו משפט. אבל המקור הוא אולי זה. נו, אז למה זה השתנה? אם כל כך חמור, מה קרה? וכאן עיקר הדברים. ולפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא שבשביל צער ישראל דיבר כן, חזר ונהג עמו במידת הרחמים. הדאוד הכתיב ויומר אליו אני השם. ואני אסכם את הבעיה במשפט אחד. נדמה לי שלא משה מובן ולא החזרה של הקדוש ברוך הוא מובן. הקושייה היא באמת כל כך חזקה. איפה הסבלנות של משה רבינו? בפעם הראשונה. אז אם הדברים הם באמת כל כך חריפים שביקשה מידת הדין לפגוע, למה שינו את זה? לא כי זה משה. שינו את זה כי זה נעשה מחמת צערם של ישראל. נו, מה היה ההווה אמינה של הקדוש ברוך הוא, אם מותר להגיד כך לפני כן? שמשה אומר למה הראות לא מחמת צערם של ישראל. אז ביקשה מידת הדין לפגוע, ופתאום גילו תגלית, כואב לו צערם של ישראל. פתאום גילו. הרי כך הוא יצא מבית פרעה וראה בסבלותם של אחיו. הרי 60 שנה משה הזה הוא אסיר ציון גולה במדיין, שלא יכול לחזור למצרים, מפני שהוא ראה בסבלות אחיו. הרי כל חייו זה הראייה הזאת בסבלות אחיו, שאיתה הוא מחכה עד הרגע אחרי 60 שנה ואולי יותר, שהוא אומר לחותנו יתרו, אלך ואשובה אל אחי במצרים. כי הוא שומע מתו האנשים המבקשים את נפשך. אז ממה נפשך? אם מחמת צערם של ישראל הוא אומר כך, זה הופך את זה ללגיטימי. אם זה לגיטימי, אז למה ביקשה מידת הדין לפגוע? ואם זה באמת לא בסדר, אז למה משה באמת במקום ללכת אל השם ולומר למה הרי אותה לא פונה אל עם ישראל ואומר את הדבר הפשוט ביותר שציפינו ממנהיג, בואו נתחזק, יהיה בסדר. העם בא אליו וכאן, זה המבחן הראשון של מנהיג, תענה לו. מה אתה הולך לקודש ברוך הוא להתחיל לדבר איתו? ואגב, בהמשך הפרשות משה ינזף על זה לא פעם. הפעם המרכזית, לפני קריאת הים, יאמר לו הקדוש ברוך הוא מפורש, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. וחזל גם שם יבקרו. לא עת להרבות עכשיו בשיחות איתי, זה לא הזמן לתפילה, עכשיו דבר אל העם. אז העם הגיע מתוסכל, קשה לו, כל כך פשוט היה להסביר, דעו לכם שלצאת מעבדות זה כולל קצת קשיים. אז פרעה מכביד את עולו, נצא מזה, השם ירחם. הרי אתה יודע ששמו השם כבר מהפרשה הקודמת. נדמה לי שברגע הקטן הזה, שבו משה עושה את הפעולה שכמעט לא נותנים עליה לב בכלל, וכאילו הפרשנים לא נוגעים בה, אבל היא זו שמטרידה אותה מדי, שבו הוא פונה אל השם לא בשם השם, הוא פונה אל השם לא באותו השם שעליו הוא שאל פרשה שלמה וקיבל את התשובה, הוא פועל פעולה שיש לה שני פנים, והיא פעולה בעלת משמעות לכל גאולת ישראל ממצרים, אולי גאולת ישראל בכלל. וישוב משה אל השם ויאמר אדון. א' ד' נ' י'. מה רואה משה? הקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה צריך לחזור עכשיו בבני ישראל ולהגיד להם אני יוד קי וב קי. מה פירוש אני השם? כפי שאמרנו, הדברים התבררו בפרשת שמות, ושם בבירור הדברים שואל משה את השאלה הגדולה, הנה אני בא אל בני ישראל ואומר להם, אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. והם יאמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? והקדוש ברוך הוא עונה לו, והפסוקים נמצאים במקור 13, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני, אהיה אשר אהיה. ואז בפסוק ט"ו, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם יוד קי וב קי, אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. את הרעיון הזה צריך משה להגיד לבני ישראל, ועוד רגע ננסה להבין מהו הרעיון בפשטות. אבל כיוון שזה יהיה קשה מאוד להבין את הרעיון, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הדרך תהיה כזאת, פסוק תזיין, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם. זה צריך להתחיל עם זקני ישראל. ולהם תאמר, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי. מה שמו? זו לא שאלה אקדמית. שם של הקדוש ברוך הוא שעליו שואל משה, זו שאלה אינטגרלית לעצם תהליך הגאולה. שם של דבר, שם של אדם, שם של הקדוש ברוך הוא, שם פירושו, הזכרנו את זה בכמה צורות כבר, דרך ההתגלות שלו אליי. ריבונו של עולם, עם ישראל מאמין שאתה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הרי את זה לא אני מחדש להם, את זה הם יודעים. אני אומר להם, אלוהי אבותיכם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שלחני. הם יבינו, הם רק ישאלו שאלה, מה שמו? השפת אמת מסביר את השאלה, ואני מביא דווקא ממנו את הדברים, כי הם ממש פשוטו של מקרא. וזהו שאמר במקור 14 שישאלו מה שמו, פירוש אתה בגלות. מהי הדרך שימצאו הערה באלף מכבוד שמו גם אתה? ריבונו של עולם, הם מאמינים שלעתיד הם יגאלו. עם ישראל נולד עם המילים שיהיה בסדר בסוף. כולם יודעים את זה. אבל אתה רוצה שאני אבוא אליהם ולהגיד להם שעכשיו הולך להיות בסדר. הם יגידו לי, לא רואים, לא גילינו, מה שמו? שהוא אלוקי העבר? שהוא יתגלה בעתיד? שהוא אלוקי ההווה? ברמה האמונית, העקרונית, כולנו יודעים, אבל לא רואים אותו. מה שמו? והתשובה, אהיה. כה תאמר לבני ישראל, אהיה. פירושו, על ידי הגלות יתברר כבודו יותר, בתוספת יתרון האור מן החושך. עם ישראל למד את זה מגלות. דווקא הגלות תגלה את האור במרחבים יותר גדולים. אבל משה לא מסתפק בזה. ואז הוא שומע את המילים האחרונות. השם יוד קי וב קי, אני מדלג לסוף השפת אמת, בשורה אחת לפני סופו. שם הוויה מורה על שם היה, הווה ויהיה. שלפניו יתברך הכל אחד, שהוא למעלה מן הזמן. אהיה פירושו בעתיד. אהיה אשר אהיה, גם זה עתיד. ברור אולי יותר, פחות. אבל השם המפורש הוא לא זה ולא זה. השם המפורש הוא השם שבו מתגלה הדבר שכל בני האדם נמצאים מתחתיו. הוא בו זמנית גם היה וגם הווה וגם יהיה. הידיעה הזו לא מסתדרת למי שלא רואה את שם השם. שאתה אלוקי אבותיהם, הם יודעים. האמונה שבעתיד הם יגאלו, גם את זה הם מוכנים לקבל. אבל שאתה נמצא כאן עכשיו, את זה איך אני אגיד? והקדוש ברוך הוא אומר למשה, זאת המשימה שלך בעולם. בני האדם כאן בעולם יכולים לשלוט על הרבה ממדים, אבל לא על ממד הזמן. אני יכול להיות גם פה וגם בקצה השני של העולם, אבל לעולם לא אוכל להיות בשניהם בו זמנית. בו זמנית אפילו לא אוכל להיות פה במרחק של מטרים ספורים ממני, כי על הזמן אני לא שולט. על המרחק אני שולט, על האורך ועל הרוחב ועל העומק, אבל לא על הזמן. כדי לתפוס שמה שאנחנו רואים בישראל הוא הבועה החיצונית של נצח ישראל, שעליו לא שולט הזמן, כדי לתפוס את זה צריכים להאמין בשם השם. כשעם ישראל יצליח כמעט כבר להיגאל, הוא יקבל את המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, המצווה שעליה שאל רש"י הראשון בתורה למה לא פתחו בה. זה פלאי פלאות. מהי המצווה הראשונה? שאנחנו יכולים לקדש את הזמן. החודש הזה לכם ראש חודשים. לא מתרגלים אגב לביטוי, כל כך התרגלנו למושג זמנים מקודשים. זמן זה בדיוק ההפך מקודש. קודש זה נצחי, זה אלוקי. זמן חולף, זמן עובר. לקדש את הזמן פירושו למצוא את המשמעות הפנימית שלו על ידי זה שאני רואה את העבר ואת ההווה ואת העתיד, את ההיה ואת ההווה ואת היהיה, כאן ועכשיו כל הזמן. והמצווה הזאת לקדש את הזמן לא ניתנת לגדול הדור, אלא שני עדים פשוטים צריכים לבוא ולהעיד שהזמן מתקדש. ובית דין של מומחים יקדש את הזמן. בואו נחזור אל משה רבינו בטענה הראשונה. משה רבינו רואה ימים רבים ויוכו שוטרי בני ישראל. וישוב משה אל יוד קי וב קי ויאמר א' ד' נון יוד. למה הרי אותה? אתה יודע, ריבונו של עולם, כך לעולם לא אוכל לגלות להם את שם השם. כשהסתר הפנים הוא כל כך גדול, כשהקשיים הם כל כך חזקים, כשהולך הסתר הפנים וצובר שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, רבינו מגיע למין מצב כזה שהסתר הפנים שהוא רואה הוא כל כך עמוק, שהוא עצמו כבר לא יכול לפנות בשם יוד קי וב קי, אלא בשם א' ד' נ' י'. אין מדרגה גדולה יותר עלי אדמות של מסירות נפש של מנהיג, של הזדהות של מנהיג עם מצב עמו, ממה שמתרחש כרגע אצל משה. משה רבינו לא סובל, אותו לא מקים. הוא יוצא מאהרון עם חסינות דיפלומטית, מבית פרעה. הוא גדל בבית פרעה הקודם, או זה לפני הרבה שנים. והוא לא רק יוצא אליך ורואה בסבלותם, הוא חש את הסתר הפנים הזה כל כך חזק, עד שהוא בא ואומר, ריבונו של עולם, מה שקורה הוא שכבר אני עכשיו, אחרי כל השיעור של פרק ג' על מה שמו, עכשיו אני גם כן לא פונה בשם י' כ' ו' כ'. זה הקושי שמשה חש. זה קושי בלתי רגיל. החתם סופר אומר כאן שמסירות הנפש של משה, שההזדהות של משה הייתה כל כך גדולה, שלא רק את גופו הוא היה מוכן למסור. הוא חש שברוחו הוא כבר מזדהה כל כך עם העם, והוא כל כך חש את הסתר הפנים, עד שהוא לא מבין איפה שם י' כ' ו' כ' מתגלה. איך אומר המדרש במקור מספר 8, מהו והצל לא הצלת? רבי ישמעאל אומר, והצל לא הצלת ודאי. רבי עקיבא אומר, ולא אכנס להסברו של רבי ישמעאל, יודע אני שאתה עתיד להצילם. אלה דברי רבי עקיבא, וכדאי לזכור, זה רבי עקיבא שיודע לראות כאן ועכשיו, גם בשואלים שיוצאים מבית קודשי הקודשים, את נבואת זכריה הולכת ומתקיימת. אבל עכשיו בא רבי עקיבא ומסביר את התחושה של משה. יודע אני שאתה עתיד להצילם, אלא מה אכפת לך באותם הנתונים תחת הבניין? מה שאתה תציל, ריבונו של עולם, יעזור לאלה שכבר רמסו אותם מתחת ללבני הבניין המצריים? אני כל כך חזק רואה את הטרגדיות, את הזוועות, מהם אני לא רואה אותך עכשיו. אני שב אל השם ואומר א' ד' נ' י'. אני יודע שזה לא בסדר. אני יודע שאולי יענש על זה. אבל תחושת ההזדהות של מנהיג עם עמו מגיעה עד לשלב הזה. מה קרה? מה הוא ראה שם? מקור אולי היסטורי מצמרר. במדרש אגדה במסכת סנהדרין במקור 9 מתאר את שיטות הזוועה שהוא ראה. תניא אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים. מצאתי זקן אחד ואמר לי, בוא ואראה כמה עשו אבותיי לאבותיך. מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם מאחו בבניין. מסביר רש"י למטה, מאחו בבניין, היו בונים אותם במקום לבינים. ועל דבר זה אני חוזר לסוף הגמרא במקור 9, ועל דבר זה נענש משה רבינו, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה. משה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני לא יכול גם כן. יש שלבים שאתה אומר לי, אל תסתכל כאן ועכשיו. אבל ריבונו של עולם, עשה למען שמך. שמך הולך ונשכח. את שמך השם לא מבינים. איך אלך ואגיד לעם ישראל שאתה השם? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. עוד רגע נבין את תשובתו של הקדוש ברוך הוא. היא תשובה עצומה. אבל הבעייתיות הזאת, ששם השם מוסתר ברגע שהדברים הנראים כל כך קשים, היא בעייתיות שחוזרת על עצמה בגלות, ובמקרא היא באה בכמה פעמים לידי ביטוי. אנחנו עצמנו חוזרים עליה אולי בכל יום. בברכה שאנחנו מברכים בתפילת 18, שנמצאת במקור מספר 16, אנחנו מברכים ברכה פשוטה, שלכאורה אין לה כל קשר למה שעליו אנחנו מדברים פה, אבל היא מאוד קשה. זאת ברכת התפילה הגדולה להשיבה שופטינו כבראשונה. ברכה בפני עצמה, שאיפה לחזור ולהישפט כבראשונה. השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אבל אז פתאום מופיעה פסקה שלכאורה לא קשורה לברכה הזאת דווקא. והסר ממנו יגון ואנחה. מה זה קשור לכאן? אפשר להגיד את זה בכל ברכה ב-18. רפאינו השם ונרפא, הושיענו ונבשע, והסר ממנו יגון ואנחה. זה גם אומר. ברך עלינו את השנה הזאת, והסר ממנו יגון ואנחה. למה היגון והאנחה של השיפוט שלו כבראשונה הוא יותר מהיגון והאנחה בכל ברכה אחרת? שאלה קשה. בפרשני התפילה ניסו לעסוק בזה, זה בכו וזה בכו. פירוש מרתק, כותב רבינו יונה, רבינו יונה מגירון די, מגדולי הראשונים, והוא את פירושו תומך על אותה פסקה בתפילת אבינינו. כידוע ישנה תפילה מעין 18, שבה מובא כל ברכה בתמצות מוחלט. אבינינו השם אלוקינו לדעת דרכיך ומולת לבבינו וכו'. איך מתמצתים את ברכת השיבה שופטינו, מקור 17, בקיצור בארבעה מילים. ארבע מילים. והטועים על דעתך יישפטו. מי אלה הטועים? השופטים, ואז אולי צריכים לקרוא על דעתך ישפטו ולא על דעות אחרות, או השופטים והם יישפטו על זה שהם שופטים שלא כדעתך, או הנשפטים. מציע רבינו יונה, ואלמלא זה היה רבינו יונה, היו אומרים שזה משהו חדש שחובר על ידי איזושהי ממרה חסידית. רבינו יונה, מקור 18. והטועים הם ישראל המתיחים דברים בזה הגלות הארוך, שעזב הקדוש ברוך הוא אותם ואינו משגיח בם. הם לא רואים אותך והם אומרים שעזבת אותם. יהי רצון שישפטו בדעתך. מה פירוש דעתך? כלומר בידיעתך, אשר היא החמלה והחנינה, מלשון וידע אלוהים. כך מתחילה כל גאולת ישראל ממצרים. וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור את בריתו, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. וידע זה לא שעכשיו נודע לו אינפורמטיבית, אלא עכשיו נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. כשידעו אותך לא תהיה נסתר. וממשיך רבינו יונה, וזהו שהיה אומר הנביא, איה קנאתך וגבורתך המון מאיך ורחמך אליי התאפקו, למה תטענו השם מדרכך? ואמר במקום אחר, למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע. ביאר שמפני הסתלקות רחמי השם אנו טועים בדרכיו הטובים, כלומר שאנו אומרים שהוא אכזרי, וזה ההפך ממידותיו, כי הוא רחום וחנון. משה רבינו טוען, זה מה שעכשיו קורה לכולנו. וישוב משה אל יוד קי וב קי, ויאמר א' ד' נ' יוד. זוהי רמת הזדהות כזאת עמוקה של מנהיג, שאומר ריבונו של עולם, כך שם השם הולך ומוסתר, הולך ומתכסה. לא נוכל לגלות את שם השם בצורה הזאת. וכן אנו מתרעמים שאינו רואה ואינו יודע אותנו ברחמים. ואז הוא מסביר את הפסוק, את התפילה. זה ממש מה שנזכר בברכת השיבה. שיתיר ממנו היגון והאנחה. כתוב, והסר ממנו יגון והאנחה. ואז מלוך עלינו לבדך בחסד וברחמים וצדקנו במשפט. כלומר, שיסיר ממנו היגון והאנחה שיש לנו בגלות, וימלוך עלינו לבדו ברחמים, בצדק ובמשפט. והם דרכיו הטובים שאתה אנו טועים מהם. פירוש של רבינו יונה לברכה ב-18. זאת הטענה של משה. ומשה קורא לו כאן תהליך שאולי הדרך לבטא אותו היא מה שמבטא בעצם את גדולתו של מנהיג. ישנו סיפור ידוע שמקוצר הזמן אגע בו בקיצור, סיפור חסידי נפלא על אחד מאדמו"רי חב"ד הראשונים, שהיה לו מנהג קבוע, שהייתה לו שעה כל יום של התוועדות. וכל יום באותה שעת התוועדות הוא היה נמצא לבד עם עצמו, הדלת נעולה, ואסור לאף אחד להיכנס. והסיפור ממשיך שתפקידו של השמש היה להמתין במשך השעה הזאת עד לרגע האחרון בפתח הדלת מהצד השני, ובסוף השעה להביא לרבי בגדים מלמעלה עד למטה חדשים. כי הרבי היה יוצא מהשעה הזאת מזיע, נוטף עגלי זיעה. פעם אחת השעה מסתיימת והרבי פותח את הדלת והוא שומע איזו הנחה של השמש שכבר נמאס לו מההנהגה הזאת קצת, והוא אומר למישהו שהיה לידו, לא מבין את הדברים האלה. אותו הערב מסביר הרבי למקורביו מה קורה איתו באותה שעה. הוא אומר להם כך, אולי בסיפור הזה נמצא כל עולמו של מחנך, ומעבר לזה עולמו של מנהיג. אמר להם הרבי, אתם חושבים שבשעה הזו אני נמצא לבד? אגלה לכם. בכל יום ויום בשעה הזו נכנסים אליי 25 יהודים. זה מגיע אליי עם הסיפור על הצרה הזאת בביתו. זה מגיע אליי עם הסיפור על ממונו, זה על בנותיו וזה על בניו וזה על עצמו. ואני צריך לפתור ל-25 יהודים בשעה הזאת את הבעיה. כדי לפתור להם את הבעיה, אמר הרבי, אני צריך לצאת מהלבושים שלי, כדי שאני אוכל להיכנס לגוף שלהם, להיכנס ללבושים שלו. אבל אז, וכאן העיקר, אני חייב לצאת חזרה ללבושים שלי, כי אני הרי לא יכול להישאר שם, כי לא אוכל לעזור לו. אני חוזר אליי וצריך לפתור את הבעיה, אחר כך יש עוד 24 סיפורים. תארו לכם, אמר הרבי, ששעה אחת הייתם צריכים 50 פעם להתפשט ולהתלבש. אתם לא הייתם מזיעים? זה מנהיג. יש פעמים שגדולתו של מנהיג נמדדת בזה שכשהוא נכנס לעולמו של השני, הוא נמצא שם כל כך חזק שהוא לא יכול לצאת משם. משה רבינו שב אל השם ואומר א' ד' נ' י'. והקדוש ברוך הוא אומר לו את המסר הגדול ביותר. למה לא פנית אל עם ישראל להרגיע אותם? כי כל כך הזדהית עם הכאן והעכשיו, עם ההסתר פנים הקשה. זה נפלא. אבל עכשיו אגלה לך מהי התשובה האמיתית גם למצבים הקשים ביותר. אמור אל בני ישראל גם כאן, גם עכשיו, אני יודקי ורקי. כשם שמחובתך כמנהיג להצליח להגיע להזדהות הנפשית העמוקה הזאת, כך מחובתך כמנהיג להאמין בכוחם של ישראל לעלות לשם היה הווה ויהיה גם עכשיו. ואם הם לא יבינו את זה עכשיו, אמור להם והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, ואז תבינו שאני השם. ואל תשבר אם יקרה לך מה שיקרה בסוף הפסוקים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. המסר הכפול שמתגלה באנישה כביכול ובתשובה של הקדוש ברוך הוא עולמו של המנהיג הגדול שמתבטא במשה. כוח הזדהות עם העם עד לאי היכולת לראות כשממאחים בבניין את שם י' ק' ו' ק'. אבל עד השמיעה והידיעה שצריך להאמין בכוח של ישראל, שכאשר הכאן והעכשיו הם קשים, התשובה חייבת להיות בהידבקות בנצח. הרבה פעמים יש שאיפה מאוד ברורה של מנהיג חיובי גדול שהעכשיו הוא כל כך קשה לדבר על העכשיו, ודווקא אז, כך מקבל משה תשובה, מצווה המנהיג ללכת ולשדר את ההיה והווה ויהיה. יכול להיות שעכשיו לא ישמעו, אבל לאט לאט ויחלחל. תאמר להם את הדברים, תחביר בהם את האני השם, שיוחדר בהם האני יוד קי וו קי. לאט לאט זה ייכנס. לא יעבור הרבה זמן עד שאותם בני ישראל שכל כך חששת שלא יאמין, יעמדו על הים, ישירו את השירה ויאמרו מפורש, השם שאולי פעם התגלה כאיש מלחמה, עכשיו השם שמו. הפחד שלך שלא יקלטו מה שמו הוא לא נכון, ושמו יאמר לא על ידי גדולי ישראל, אלא כל שפחה על הים תוכל לומר את שמו של השם, כמו שלא יכל לומר גם יחזקאל בן בוזי הכהן בנהר כבר. שני המסרים, הזדהותו של המנהיג עד מסירות נפש של שייכות מוחלט, וידיעתו של המנהיג את התשובה גם כשהכאן והעכשיו קשים מנשוא, כוחם של ישראל הוא רק מכוח שהם יודעים אז להיאחז בנצח, הנצח שמתגלה בשם י' ק' ו' ק'. ערב טוב.